מברכים א', פרק ט', פסוק י'. הגענו אחרי הדברים של הקדוש ברוך הוא לשלמה. ויהי מקצה 20 שנה שבנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. הירם מלך צור ניסה את שלמה בעצי ערבים ובעצי בראשים ובזהב לכל קצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא הירם מצור לראות את הערים אשר נתן לשלמה ולכם בעיניו, ויאמר מה הערים האלה אשר נתת ליחי, ויקרא להם ארץ כבול עד היום זה. וישלח הירם המלך 120 כיכר זהב, כיכר דם. וזה דבר המס אשר אלה המלך שלמה לבנות את בית השם ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וסתה באש את הכנעני אשר בעיר חרז ונתנה שילוחים לביתו אשת שלמה. ואיבן שלמה את גזר ואת בית חורן חסון ואת בעלת ואת אדמור והמדבר בארץ. את כל הרי המסכנות אשר לשלמה, ואת הרי הרחם, ואת הרי הפרשים, את חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון, ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר מן האמורי, החיתי, הפרוויזי, הנפיבי, והיבוסי אשר לא מבני ישראל חימה, ביניהם אשר נוצרו אחריהם בארץ אשר לא אכלו בני ישראל לאחרימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. מבני ישראל הנותן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדה בשרה ושרישה בשרי יחבור ופרשה. עד כאן. יש לנו שני חלקים, שתי פסקאות כאן. החלק הראשון, הסיפור של שלמה עם הירם. שלמה נותן להירם תמורת כל מה שהוא נותן, עצי ערבים, עצי ברושים, זהב, זה נותן לו 20 עיר בגליל. דברי הימים כתוב שחירם נתן לשלמה 20 עיר, לא שלמה נתן לחירם. ויש כאן קושי אחד שנראה סתירה, מי נתן למי. קושי שני, יש איך בכלל נותנים עיר בארץ ישראל לגוי. מה אם לא תכונן, אסור לתת. אז משהו מחזל שמשהו נתן לחירם, לכוונה הוא נתן לו את המיסים של 20 הערים האלה, שזה ישמש לו פיצוי בשביל תשלום עבור כל מה שהוא התחייב לו. ראינו ששלמה התחייב לחירם בפרק ה', בפרק ה', תסתכלו שם פסוק כבד. קודם שלמה מבקש בפסוק כבד, אתה צווה יפרטו לי אבזים מן הלבנון, עבדה יהיו עם עבדיך. והירם שולח לו בפסוק כבד, שמעתי בשרחת אליי, אני אעשה את כוח צרה ועצי אבזים ועצי ברושים. שלמה ביקש רק אבזים, הוא מציע לו גם ברושים. עבדה יורידו מן הלבנון ים ואני אשים דורות בים. אבל לא כתוב מה שלמה התחייב לו. לפני זה, ואתה תעשה את חצי, ואתה תעשה את חצי לתת לכם ביתי. ומה שלמה נתן? סוג כפר שלמה נתן לתרם 20,000 קור חיטים, מכולת לביתו, ו-20 קור שמן כתית, קור ייתן שלמה לתרם שנה בשנה. כלומר, שלמה סיפק חיטים ושמן. כמויות גדולות מאוד, שזה לא היה מפרנס את לבנון, את מלך צור. יש אומרים שכאן אמרו, במקום לתת את זה, אני נותן לך את 20 עיר, וה-20 עיר האלה הם המיסים שלהם, הם יפצו אותך. ויש אומרים שהייתה כאן החלפה של אדמות, שלמה נתן לו בגליל והירם נתן לו בלבנון, כמו שכתוב בדברי הימים. ואז אולי בדבר הזה שלמה חשב שאין בזה איסור לא תכון. והרלב"ג כאן שואל שזה לא ייתכן למעט לצמצם את החלק של ישראל בארץ, שלא מתקבל שהוא נתן לו ממש. יש פרשו ששלמה נתן כאן, כאן אנחנו רואים שהערים לא ישרו בעיני חירם, אז מה שכתוב בדברי הימים שחירם נתן לשלמה, הוא כוונה שהוא יחזיר לו את הערים האלה. אז מדובר על אותם 20 עיר ששלמה נתן וחירם החזיר. בכל אופן, יש כאן קצת שאלה, איך שלמה נותן אחיזה בארץ ישראל לגויים, גם אם הוא גוי טוב. אז אם זה המיסים, זה עוד איכשהו, אבל גם זה לא פשוט, שלתת למלך זר, שהוא ישלוט והוא יגבה מיסים לישראל, והם ישלמו לו, והוא ישלוט עליהם. זכרנו שבפרקים האלה מצליחים לציין כל מיני נקודות של חולשות שהיו אצל שלמה. זה ייתכן שגם זה אחד מהם. אחד הדברים שאנחנו רואים, כמה שהתורה הזהירה לא לכרות ברית עם עובדי עבודה זרה, גם בארץ ישראל לא צריכות שהם אליהם ברית, אז יש אזהרה לא לעשות הסכמים מיוחדים של ברית עם הגויים. אפשר לעשות הסכם בלי ברית, ברית שאנחנו מחויבים להם, כמו אחים, כמו אהובים. אפשר לעשות הסכמים ממוניים, אחרים, אבל לא להראות שאנחנו בהן זה אותו דבר. אנחנו רואים שחירם, בפסוק י"ג, אומר לשלמה, ואומר, מה הערים האלה שנתת לי אחי? זה, אחי זה לשון של קרבה גדולה מדי, וזה לא מתאים להרגיש כך עם גויים. בספר עמוס, שם יש קצת התייחסות לזה ברמז. כה אמר השם, על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו, על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכו ברית אחים. כן? ברית האחים זאת הברית הזאת שהייתה כאן. אנחנו מכירים את המילים האלה. ברית אחים, כן? בצורה שלילית, גם כאן זה השלילי. כן? אנחנו רואים שכשקורפים ברית בצורה לא קשרה, זה לא מביא לתוצאות טובות. גם חירם זה לא מצא לכם בעינם, מה הערים האלה שמצאת לי, אני לא רוצה את זה. וגם זה ניתח כאילו מחשבה לא טובה של שלמה להסגיר חלק מארץ ישראל או חלק מעם ישראל בידיים של גויים. למרות שהוא סומך שהם יהיו בסדר ואנחנו ידידים, אבל הנה כאן אנחנו רואים שאחרי הרבה שנים, מאות שנים, השם מזכיר את זה שהם לא זכו ברית אחים, שלא יצא מזה כלום. מה? כן, ולחצור בצידו. אני לא שומע. אבל המושג הזה של ברית הוא מושג גבוה, מושג של קדושה, לא מתאים הסכמות. אולי כאן היה בזמן שלנו את הניסיון כאילו לקרב, להרגיש טוב עם כולם, שכל היהודים הם אחים, אז אולי בגלל זה הוא השתמש בלשון הזאת, אבל בלשון הזאת, אבל אנחנו רואים שבתורה, בתנ"ך, זה מטבע לא כל כך טוב. כאן בפסוק י"א הם בהתחלה כתוב ש-20 שנה של אנחנו עוד שני הבתים את בית השם ואת בית המלך, וראינו בפרק ז' שבנה את הבית 7 שנים ואת ביתו בנה 13 שנה, זה ה-20 שנה. הרם מלאכתו, ניסה את שלמה בעצי ערבים ובעצי בראשים, נתן לו הרבה, ובזהב, שלמה לא ביקש זהב, נתן לו גם זהב. אולי משתמש בזה לציווי של המקדש, של הקירות, כמו שכתוב שם. לכל חפצו, ראינו שהמילה חפץ היא כאן, נראה קצת כאילו לא מסמנת סימנים טובים דווקא. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. יכול להיות שגם כאן המילה הזאת אז ייתן ולא אז נתן, זה מלמד שזה לא נשאר לו לחץ גמור של מעשה אלא לחץ של מחשבה. הנוסח של הצורה הזאת נמצאת בפרק י"א, ושם צורה גם שעומדת לדברים לא טובים. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר שעל פני ירושלים ולמולך שיקוץ בני עמון. זה ממש במה לעבודה זרה. חזר אומרים אז יבנה שביקש לבנות ולא בנה. כלומר מדברים כאן על חטא של מחשבה. חשבתי שאותה המילה אז שנמצאת גם כאן וגם שם, כן, בתנ"ך הרבה פעמים צריך לשים לב שאם יש מטבע לשון שחוזרת אז יש בה איזה רמז, קשר לזה. אבל הוא לא קיבל, בסוף לא יצא מזה כלום. לא שומע? כן, זאת אומרת שהוא לא קיבל, אז בסוף יצא ששלמה לא נתן. אבל אז בעצם הייתה כאן מחשבה על זה. והמחשבה הזאת היא מחשבה לא טובה. נותנת רגועים שלטון על יהודים. זה גם על ארץ ישראל, וזה גם איסור לא תכונן. מה? הגליל ודאי שזה ארץ ישראל. למה אתה אומר שאולי אין איסור לא תכונן שם, אבל כתב לשון מסופקת? כי יש לה מפרשים שאומרים שהוא לא נתן לו את הערים באופן מוחלט, אלא שכמה שנים הוא יגבה את כל המיסים מישראל, שם זה מה שיהיה. כך חזר מפרשים בשבת, אומרים שהרם עבר, ושאנשים שם מפונקים, אלא אנשים שלא יעבדו ולא יתאמצו, וספק כמה שווים המיסים שלהם, כמה הם יצאו. זה משמע שזה על אנשים ולא על האדמה. רואה גם זה לא דבר ראוי. הוא אומר שאם יש עבד יהודי שמכר את עצמו לגוי, אז צריך לגאול אותו. ולא להשאיר יהודי בידיים של גויים. אפילו אם זה גוי שנמצא תחת ידינו. כלומר זה גוי שהוא לא מענה ולא... לא מצייר את ישראל, הוא מתנהג בדרך ארץ גם, לא להשאיר יהודי בידיים של גויים. והיצא חירה מצור לראות את הערים השנתם לשלמה ולא ישרו בעיניו. והיא אומר מה הערים האלה שנתת לי אחי ויפה אל ארץ כבול עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? איזה יום? אולי יום כתיבה של ספר מלכים ש... במשך כל הדורות היו שם מקומות של לא מוצלחים. גם זה לא כל כך טוב. עדיף ששלמה יקבל את המסים והוא ייתן את זה למלך ולא לתת למלך שלטון היהודי.
מה
קצין
עד היום הזה?
עד היום הזה, נכון. אני רוצה לומר שהחולשה הזאת כבר לא טובה, כי היא פעלה למשך דורות. יש חטאים פועלים עד הרבה הרבה דורות. נסתכל ב... נחים ב... על הסיפור הזה. נסתם אותו דרך אגב, אבל שם זה נסתם. בעת פרק כ"ג ג' פסוק י' ג' ישיהו מלך יהודה מטהר את הארץ מעבודה זרה ואת הבמות אשר על פני ירושלים אשר מימין להר משחית אשר בנה שלמה מלך ישראל לאחתור את שיפוץ צידונים לכמו שיפוץ נוער ולמקום תועלת בני עמון צימי המלך ושיבר את המצבות ומערכה במות האלה, זה החטא של שלמה, זה פעל עד יושיהו המלך. זה למעלה מ-300 שנה. זה מלמד אותנו שיש חטאים שמשפיעים לדורות. אולי גם כאן העניין הזה זה כבוד. זה נקרא עד היום הזה, זה רמז. מה שהיה ידוע בזמנם, שכנראה היה שם איזה קלקול, אולי יהודים שנרגישו שמתחת לגויים, אז זה נתן... שהם יהיו יותר פתוחים לתרבות של גויים. אנחנו יודעים שאחאב נשא את בת מלך צידון והביא את עבודת הבעל לארץ ישראל. אולי זה היה בעקבות אותה ברית של שלמה המלך עם מלך צידון. זה נתן שאנחנו חווים עליהם, אנחנו ידידים, אפשר ללמוד מהם, וזה מביא אחר כך לתוצאות קשות. באותו זמן זה נראה כאילו עבר בשלום. וישלח ירם למלך 120 כיכר זהב, לא מובן מה זה, מה זה אומר. יש אומרים שהוא רצה להראות, עד עכשיו שאני צריך את המסים שלך, יש לי מספיק זהב, אני צריך להראות, אל תעשה לי טובות. ויש אומרים ששלמה במקום זה מילא את ההתחייבויות שלו על 20,000 קור חיטים ו-20 קור שמן לשנה, ואז שלמה כעת לא מקבל, הוא גמר לקבל את כל הארזים, אז חירם שילם על זה בזהב. וזה דבר המס אשר אלה מאיר שלמה לבנות את בית השם ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזה. קודם דיברנו על זה ששלמה תציין בזה שהוא בנה את בית המקדש. זה היה דבר שעשה כאן טובה גדולה ורושם עצום מכל הדורות וכל התפילה הגדולה שלו, שמזה עד היום אנחנו מתפללים לכיוון בית המקדש, כל זה במעשה שלמה. אבל אמרנו שנלווה לזה גם חיגים של בנייה להתפארות, תראו כמה בניתי, כמה עשיתי, וזה חפץ שלמה. אז כאן מזכירים בפסוק אחד בית השם ואת ביתו, טוב, בסדר, ביתו, בית של המשפט, משפט עם ישראל, את המלכות, אין בזה פסול, ואת המילו. מה זה המילו הזה? אנחנו לא יודעים. נסתכל בפרק י"א. פסוק עבר לרובם בנבט הפרחים מן השרדה ושנו צורה עם שעלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את המילו, סגר את פרס עיר דוד אביב. וכל המרד יצאים מהמילו הזה. אז המילו שנזכר כאן כאילו דרך אגב, זה מעיד שהיה כאן משהו לא בסדר. אני אקרא לכם מה שכתוב ברש"י. שלמה בנה את המילו ובניין זה סגר את פרץ עיר דוד, שהיה פרץ אחורי המילו. אמר לו אביך פרץ פרצות בחומה להיכנס בו עולי רגלים. דוד המלך הכין דרכים כדי שיהיה קל לעולי רגלים להגיע למקדש, ואתה גדרת אותה לעשות אנגריה לבת פרעה להושיב שם עבדיה. הוא בנה את המילו בשביל בת פרעה, סגר שטח שלם, שכעת זה גורם לעולי רגל להקיף את הדרך. הם לא יכולים להגיע למקום בקלות, וזה הכל בשביל בת פרעה. מזה התחיל המרד של ירובעם, שאחר כך התפשט לחלוקה של עם ישראל שלנו. זה מכות לדורות עולם. כאן זה נזכר, כאילו ברמז, בנה את בית השם ואת דתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזה. אז חצור, מה זה מגידו? מה היה שם? לא מפורש כאן, אבל במגידו מצאו בחפירות ששם היה מחנה עצומה לסוסים, לפרשים שיקים שלמה המלך. יש שם אורבות גדולות מאוד, שזה רומז שהוא הרבה סוסים. זה המגידו. גזר, עוד רמז ועוד משהו בעייתי, היה לו עם פרעו. פרעו מלך מצרים עלה בלכוד את גזר, גזר זה בארץ ישראל. שלמה נתן לצבא של פרעה להיכנס לארץ ללכוד את גזר, והשרפה באש ואת הכנעני יושב בעיר הרג ואינה שילוחים לביתו אשת שלמה. הוא נתן את זה לדוניה, לבת שלו, בת פרעה, ששלמה נשא אותה לאישה. מה זה הדבר הזה שיש עיר בארץ ישראל ביד הכנעני? זה כבר נקרא בספר שופטים, שאת הכנעני יושב בגזר לא הורישו. זה החטא שהשאירו אותם, וכנראה עשו איתם הסכם, ובגלל ההסכם, כי שלמה, אנחנו לא יודעים, אבל דוד המלך, איך הוא השאיר כנענים בארץ? איך הוא נתן דבר כזה? כנראה שההסכם, כמו נגיבונים, שעשו איתם שלום, הם לא עובדים עבודה זרה, אבל הם נשארים בארץ. זה גם לא טוב. להשאיר עיר שלמה, מרכז של גויים בארץ, שם אין לנו מה לעשות. מהשמיים סידרו שפרעו הוא נלחם בהם, אנחנו לא יכולים להילחם בהם בגלל שאנחנו שומרים הסכמים, כמו שיש כאלה שמספים שאשף יפגע בחמאס, זה לא אנחנו, אחרים יפגעו בהם, אבל הקדוש ברוך הוא יש אמצעים, כשצריך הוא מסדר את זה. אז פרעה בא, הרס את גזר, הוא נתן לו מתנה, זה מתנה, אדמה חרוכה, עיר הרוסה, זה המדוניה שהוא נתן לו, ושלמה בנה את גזר. הוא בנה את זה והפך את זה לעיר, להראות המדוניה של בת פרעה. כן. דברים לא בריאים. יכול להיות, אבל יכול להיות שאפשר לפתור את זה בדרך אחרת, בלי להרוג אותם, להעביר אותם בשלום לעיר אחרת, למקום אחר, לפצות אותם. היה לו הרבה זהב, אפשר היה לפצות אותם. לבנות להם בחוץ לארץ, הם לא צריכים להישאר בארץ ישראל. אני לא יודע, יש כאן, הדברים כאן הם כתובים בקודים, אלה קצרים מאוד, שכנראה מי שהיה באותם הדורות מבין את זה, וחזר וידעו את זה. אבל לנו זה רק סימנים שהם מהרהבים, אורות מהרהבים, יש כאן בעיה. זה לא משהו פשוט. ויבן שלמה את גזר ואת בית חורון תחתו. בדברי הימים כתוב שהוא בנה את בית חורון עליון. כאן בית חורון תחתו, כנראה גם את זה וגם את זה. כנראה כאן מדגישים את בית חורון תחתו. בית חורון, אנחנו יודעים שזה במקום אחר לגמרי. זה בארץ יהודה, בדרך לבנימין. שם היה שמש בגבעון דום וירח לעמק איילון, שם רקפו אותם את בית חורון. ואת בעלת, עוד מקום לא ידוע לנו, גזר בית חורון, אנחנו יודעים, זה בארץ, בעלת, אנחנו לא יודעים איפה זה, ואת אדמור, כתוב כאן תמור, וקוראים לזה תדמור. במדבר, בארץ. מה זה התדמור הזה? קודם כל, למה זה כתוב תדמור, תמור, וקוראים תדמור. אז תמור זה סימן של צמרים. זה המקום שהיה שם הרבה גידולי צמרים. וזה מעניין שתדמור, תדמור, אתם יודעים, זה היה עם קוראו לצבא הערבי הזה שרצו להשתלט על העולם. לא דאעש. מה שהיה לפני זה הדאעש. מה? טוב, אז הם כבשו את תדמור ושם היו חפירות ארכיאולוגיות והם הרסו אותה. אני חושב שזה דבר מאוד יקר. תדמור בלטינית, ככה קראו להם, זה פלמירה. פלמירה, פן זה צמרים. אז זה מזכיר, זה מסביר לנו את תמר, שהייתה עיר של צמרים. כי גם הגויים קראו לה על שם צמרים. מה אנחנו יודעים על תדמור? בבית ראשון, תדמור, שירתו בצבא של נבוכדנצר ועזרו לו להחריב את בית המקדש. זה בבית ראשון. בבית שני, ספר של יוסיפון, מלחמות היהודים, הם גייסו צבא לעזור לטיטוס גם לכבוש את ירושלים. בגמרא בדומות מוזכר שהתדמורים במלחמה של נבוכדנצר באו על בנות ישראל ונולדו מזה הרבה ממזרים. כן, אז אנחנו יודעים שתדמור הזאת זה לא מקום נקי, מקום מאוד מאוד בעייתי. ושלמה המלך בנה את זה. בזוהר יש דברים עוד יותר קשים על תדמור. שם כתוב שבערים של תדמור, בסוף פרשת משפטים, שם כתוב שבתדמור היו שני הנפילים שהשם הפיל מלאכים מהשמיים, אלה שעל שמם נקרא עזאזל. יש לכל אחד שם שמרכיבים שניהם את המילה עזאזל, והם היו נמצאים בתדמור, ושלמה המלך היה הולך אצלהם יום יום ללמוד מהם את הסודות של הסיפור. כן, אז זה מקום שהוא מאוד מאוד בעייתי, תדמור. כן. ושלמה הוא זה שבנה את העיר הזאת. אחר כך בימי בית שני, אחרי בית שני, אחרי חורבן בית שני, גם היה זמן שתדמור מרדו ברומאים והקימו ממלכה עצמאית. נזכר בגמרא שרצחו המון יהודים. אחד מהדברים שמסופר להם שהם רצחו אלפי יהודים. זה במועד קטן, והייתה שם שאלה אם צריך לקרוע את הבגדים על בשורה קשה כל כך. והגמרא מביאה שהיה אחד מהמורים, זה היה רב שמואל, שאמר שהוא לא יקרא את הבגדים כי היהודים שהלכו לשם הם גרמו את זה לעשות. הם הלכו לגור במקום לא טוב והם גרמו את כל האווירה הלא טובה עם התדמורים, וזה גרם למלחמה הזאת. בכל אופן, כאן אצל שלמה המלך אנחנו רואים את הרמז הראשון על תדמור שידוע לנו אחר כך. שלמה המלך הוא יודעים שהוא הולך להיות משיח, הוא הולך לתקן את כל העולם. הוא רוצה לתקן גם את העוולות שהיו מימי בראשית, אותם מלאכים שנפלו מהשמיים, גם אותם הוא יתקן. יודעים ששלמה התעסק בכל מיני דברים, כמו שאחר כך הוא נסע המוניות, מואביות, אדומיות. זה לא היה בגלל תאוות לנשים. קודם כל יש גם נשים יהודיות, לא צריך נשים גויות. ושנית, אנחנו רואים שהיו לו בסך הכל שלושה ילדים, בן אחד ושתי בנות. זה מוכח שהוא לא בא לרוב הנשים. זה מה שמסופר בתנ"ך. ולא שתי בנות, הם קראנו אותם בצד ה', תחת ובסנת, והבן רחבה. חוץ מזה, לא היו לו ילדים. זה מראה שהניסויים האלה כולם היו מחשבה מדינית, מחשבה פוליטית, אולי גם מחשבה רוחנית, שהוא הולך ליישר את כל אומות העולם. הוא יורד לשורש של הטומאה ומתקן אותו מהשורש. לכן הוא הולך כנראה גם לקדמו, ולכן הוא בנה את זה שם. אבל אנחנו יודעים שהוא טעה בזה. כן? שלמה חשב לתקן ולא יצא מזה לתקן. הוא לא ידע שעוד לא הגיע זמן והוא לא עם הכוח הזה. לעתיד לבוא, המשיח כן יעשה. אבל המשיח לא בדרך של שלמה, לא בדרך של נסרים. היא כתוב שבשפט בן גויים והוכיח לעמים רבים והשלטון שלו עד ארצי ארץ, זאת אומרת כל העולם, הוא יוצאים מהעולם את המלחמות, את המחלות, את הצרות, אז כל העולם יבואו להשתחוות בהר של בירושלים. המשיח כן יעשה את זה. שלמה המלך היה קרוב לזה, אבל עדיין לא בטוח. אחרי שזה התחיל עם חטא שלו, שהשם אמר לא להרבות נשים, לא להרבות סוסים, לא להרבות כסף וזהב, והוא היה צריך, הוא החליט שעליו זה לא ישפיע, זה לא נאמר בשבילו. הוא היה צריך לשאול את השם, זה מובן. ולא לעשות, זה להחליט לבד. ואחרי שהוא נכשל בכישלונות האלה, כבר השם כבר צוחק ממנו. רק כשהקדוש ברוך הוא אומר להתעסק עם הרע, להתעסק עם לעשות דברים שאנחנו יודעים שנכנסים לתוך טומאה, זה בלי הוראה מהשם לא לעשות את זה. אל תאמן בעצמך על יום אותו. הוא לא יכול להגיד, אני אעשה ולי לא יפה אפילו. יש הרבה אנשים עושים את זה בכל מיני שטחים, והם בדרך כלל מקבלים מכות אחר כך. זאת אומרת, כל דבר שיש בזה חשש של איסור, אדם לא יגיד, לי לא יפה אפילו, אני לא יפה אפילו. אני אכנס למקומות של עבודה זרה, של טומאה, של פריצות, ואני שומר על עצמי. אין דבר כזה. אם אדם נכנס בעל כוחו, הכניסו אותו, והוא פתאום נמצא במקום של קלקול, אז הוא צריך להתאמץ, להגן על עצמו ולשמור על עצמו, ולא לא להגיד אין ברירה, נכנסתי, זה בעל כוחי, אני כבר נכנס לזה. לא. אבל שהוא ביוזמתו ילך, אין דבר כזה. יש מצווה שאדם צריך למסור את הנפש, ולא לעבוד עבודה זרה. אבל אין מצווה ללכת למקום שיכפו אותנו לעבוד עבודה זרה כדי להראות שאנחנו עומדים בזה. לא. אם הגענו ומאיימים עלינו, אז יש דין של מסירות נפש. אבל לא להכניס את עצמנו בידיים. או גילוי עריות. ואני אגיד, אני אכנס לזה ואני אתאמץ ואני אזכה לשכר כזה. לא עושים את זה. ועקיד רצה לפרסם את זה כדי להראות ליהודים לא לפחוד מעבודה, מגזרות של יהודים. זה נתן כוח באמת ליהודים לעמוד. זה מפחיד מאוד, זה קשה לסבול ייסורים לעמוד בזה, אבל כשראו את הדוגמה שלו ליהודים, זה נתן כוח לכולם.
אבל זה לא סכנה.
מה?
אבל זה לא סכנה.
זה הרבה, כאילו? כאילו ברומים. הוא רצה שהרומים ידעו שהוא מלמד נגד הגזרה שלו. הוא רצה שהגויים ידעו שהם גוזרים, זה לא יעזור. אנחנו לא מורידים. בכל אופן, כאן, אנחנו רואים כאן כל מיני רמזים כאן, בסיפורים האלה על שלמה, שהם נותנים לנו כאן סימני סכנה, סימנים של משהו כאן לא טוב.
איך
יש לנו את הרשות למצוא סימני הגדרה שחזר המציאות? לא כתוב כזה. זה שהוא נתן ערים להירה וכתוב. מה זה? מה היה שם? אנחנו לא יודעים. אנחנו ראינו את המילים האלה, אז יבנה שלמה, אז יעשה. אנחנו רואים את המקביל לזה בצורה שלילית. על המילו ראינו את זה, שבעניין המילו חז"ל אומרים שזה לא היה בסדר. וכשאנחנו רואים שהמילו כתוב יחד עם בית השם וביתו והמילו ביחד, אם משהו כאן לא בסדר, אז אם משהו כאן לא בסדר, אז כתוב אחרי זה שהוא בנה את מגידו ואת גזר. אנחנו לא מבינים למה אנחנו מספר על זה, מה הוא רוצה להגיד? אנחנו לא מספר סתם סיפור. אז מתוך ההקשר, כנראה שגם שם היה משהו לא תקין. ומגידו, אנחנו יודעים ששם היה מקום שהוא הרבה המון המון סוסים. שזה כתוב בדברי הימים, דבר שמצאנו לו חץ, שסתם יוצא. זה שנותן לפרעה, לצבא שלו להיכנס לארץ, זה מאוד שאלה, איך הוא עשה דבר כזה. יושיעו, כשפרעה רצה לעבור בארץ, אז יושיעו אמר כתוב שישראל, כשהם רואים, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום, שזה לא מגדם. גם זה, שלא לראות צבא של גויים בארץ ישראל. ושם הגמרא אומרת שיושיעו עשה את זה, והוא צדק ברעיון, בהבנה, אבל הוא לא ידע, כך אומרת הגמרא, שהדור שלו לא היה ראוי, בדור שלו ההבטחה הזאת לא קיימת. אז שלמה בדור שלו היה הכל בסדר. למה הוא נותן לצבא של פרעה? זה אותו דבר שאצל יאשיהו חז"ל אומרים שהוא דרש שחרב לא תעבור בארצכם. על תדמור, אני לא יודע, לא ראיתי רמזים, אבל אני יודע מה שחז"ל אומרים. מה שאומרים על תדמור, יש קללות לחז"ל על תדמור. שהם לא יזכו שזה יחרב, שהם עשו דברים נוראים ליהודים. ובזוהר, אנחנו יודעים מה שכתוב על תדמור, זה הולך לתדמור. הזוהר לומד את זה ממה שכתוב כאן, תדמור במדבר. אז זה גם שמה רואים לנו כאן שזה במדבר. המדבר זה המקום של הספרה, מקום לא של בני אדם, לא של ישות. אז אולי מצאו את זה, אולי סביבות אחרות, אבל אנחנו יודעים שתדמור שנזכרת בחז"ל, בכל מקום זה לא לטובה. וגם במדרש איכה הרבה, שם זה היה מלוכי נטר, ובספר שלי הסיפור להבדיל, זה מה שהיה בזמן פיטוס, ומאוחר בהיסטוריה אנחנו יודעים מה שתדמור עשו ליהודים, וזה מסופר בגמרא במועד קטן, על זה שהם הרגו, נדמה לי, ביום אחד 18,000 יהודים. נגמר במועד כזה. נכון שהם בתנ"ך לא מסופר לנו על תדמור, כמעט כלום. אנחנו לא יודעים על תדמור. כאילו משהו נעלם. אבל כשאנחנו מסתכלים בהיסטוריה, התנ"ך שלנו זה ברוח הקודש. והדברים לא נאמרו סתם. מי אומר את זה? יבמות? אני לא חושב שיש בקשר לתדמור יש דברים מאוד קשים. אחרי זה בפסוק ב' את כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים. כאן זה יותר מבין. יש לו ערים של רכב. למה צריך להיות ערים של רכב? ערים של פרשים. ושוב, המילה חשק. היא גם מילה שהיא קצת בעייתית. יודעים, לא עושים גם לפי החשק. זה לא מתאים למדינים האלה. חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון. למה לבנות בלבנון? לעשות רושם על הצידונים, יש לנו בניינים גדולים, ובכל ארץ ממשלתו. להבדיל על הורדוס, שבנה הרבה בניינים בארץ, לבאר את השם שלו, ובנה בניינים גם לגויים, בנה באתונה, מקדש, כל מיני מקומות, יוון ואסיה הקטנה, כדי שכולם ידעו על הורדוס. זה בכסף יהודי, עבודה יהודית, הוא השקיע במקומות של גויים. זה מראה שלפעמים יש מישהו עושר גדול, אז הוא רוצה לעשות רושם בכל העולם. מזה שכתוב בלבנון ובכל ארץ ממשלתו, מזה נראה שלבנון זה לא היה פעם את הממשלה שלו.
אבל
אם
זה
מראה
שהוא
השקיע יותר בחוץ? לא, השקיע גם כאן וגם כאן, אבל החשק נזכר יותר אחרי ירושלים, שזה עיר הבירה שלו, ששם כולם צריכים לראות את הבניינים המפוארים. בלבנון. למה צריך בלבנון? כל העם הנותר מן האמורי, החיתי והחוזי, החיתי והיבוסי, השלום מבני סלהמה, שלמה אומר כאן, להבדיל מהורדוס, לא השתמש ביהודים לעבודות בניין, לעבודות קשות, לעבודות מפרחות, בשביל הכבוד שלו, הוא השתמש בגויים. כך שהוא ראה שהדבר הזה הוא, אין בזה שום בעיה הלכתית. ביניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל לאחר אימה. למה לא יכלו? לא בגלל שלא יכלו פיזית, אלא כנראה היו איתם הסכמים. ועליהם שלמה למת עובד עד היום עצמו. מבני ישראל לא נתן שלמה עבד. אנחנו רואים ששלמה שמר על העליונות של ישראל, וישראל לא יהיו עבדים, לא יעשו עבודות בזויות, קשות. כי הם אנשי המלחמה, בעבודה, בשרה, בשלישה, בשרה, בשבור ופרשה. והם הוא נותר רק משרות מכובדות. אלה שרי הניצבים, אשר המלאכה לשמור 55 שעות העובדים בעם, עושים במלאכה. חלק אחרון של הפרק, גם על הפאר ששמור רוצה לגלות במעשים שלו. יש לו שרי ניצבים אחראים על כל העובדים האלה שהזכרנו קודם, 150 אלף. 55 מאות העובדים בעם עושים במלאכה. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה שבנה לה, אז בנה את המילו. לא מובן כאן אך בת פרעה, מה זה קשור לעניין? אולי בגלל שהוא בנה את המילו, וחשבתי שאולי כאן יש רמז דווקא לטובה שלמה, או לא שלילי, שלא נחשוב שהוא הפאר והכבוד שהוא רוצה זה כל כך חשוב לעצמו, הוא בנה לבת פרעה כדי שהיא לא תהיה בירושלים, שהיא לא תהיה במקום הקדוש. זה אנחנו רואים בדברי הימים. כיוון שמלכים הוא יותר בא לדבר ביקורת על המלכים, ספר מלכים נכתב במגמה להסביר לנו למה נחרב המקדש ולמה הייתה הגלות, איך הגענו לגלות. זה יותר מבליט את החטאים ופחות את המעלות. אז בדברי הימים שם רואים גם את המעלות. בפרק בית בערב שלמה חמאס שלו לחזק עליה, והבן את תדמור במדבר ואת כל הרי המסקנות אשר בנה בחמאס, כמו שהוא בנה מחוץ לארץ ישראל. פסוק י"א, ואת בת פרעה הערה שלמה לעיר דוד לבית אשר בנה לה, כי אמר לו תשאב אישה לי בבית דוד מלך ישראל, קודש שם אשר בא עליהם ארון השם. כן, אז כאן רואים שזה היה מתוך מטרה של קדושה, שהוא הבין שבת פרעה לא ראויה לשבת, למרות שהוא נשא אותה כנראה נישואים בשביל מטרות של שלום, גויים מסביב, ביטחון, להגדיל את הביטחון, שיש לנו קשרים טובים, אבל עם זה הוא ידע את הגבול, והוא אמר שעם כל המעלה שלה, היא לא תגור פרעה, מלך מצרים, זה היה המלכות הגדולה אז בעולם העתיק. בת פרעה היא חשובה מאוד, ואף על פי כן היא לא תשב בבית דוד מלך ישראל, כי קודש המה. מה זה קודש שמה? אבל לא קודש הוא, הבית זה שם יחיד, נכון? מה זה קודש שמה? שבא עליהם ארון השם, חשבתי שאפשר לפרש את זה, אני לא מדבר על זה במלאכים, אבל שדוד המלך העלה בהתחלה את הארון לעיר דוד, זה היה ליד הבית שלו. אז הוא בנה כנראה מבנה מיוחד לארון השם, ו... ליד זה היה הבית שלו. אז שלמה הביא ששני הבתים הם קדושים. גם בית, במקום שגר דוד המלך, במקום שאומר תהילים כל לילה, והגן לשם ועסק בתורה, בת פרעה לא תשב בבית כזה. אשר בא עליהם ארון השם. ארון השם כאן הוא ברמז גם על ארון השם הממשי, וגם לדוד המלך הוא קורא ארון השם.
הוא אומר, לא תשב אישה לי,
דווקא בת פרעה, בכלל
כל אנשים
מוצאים לי. אפילו בת פרעה, כבר בחומר שם, בת פרעה שזה עלול לפגוע בקשרים עם מצרים, הוא מוציא אותה מהבית שלו, נותן לה בית אחר, בחוץ, איך המלך אוהב את אשתו, כשהוא לא מוכן שתהיה בבית שלו. כל שכן נשים אחר.
שהבתים
של מלכי בן דוד צמודים לארון.
שמה?
שהבתים של מלכי בן דוד צמודים לארון. זה בסוף, יחזקאל בכתיבה סיפם את סיפים, שהם שמו את הקירות שלהם ליד הקיר שלי. היו מלכים שרצו להיות להראות שהם יחד עם בית המקדש. זה הפסוק הזה. אבל זה לא על שלמה. אצל דוד זה היה שהוא רצה לשמור על ארון השם, שזה במקום השמור ביותר, וזה היה לידו, ושם דוד היה שביתי השם לנגדי פני כל יום בא להתפלל שם מול הארון. ראינו את זה בסוף שמואל בית שהיה חטא שם עם בת שבע, אז כתוב שהוא בא מהבית שלו והוא השתחווה לפני השם, שזה לפני השם בבית שלו. הוא מוכח שזה היה שם ושדיברנו על זה כשנמדנו שמואל בית פסוקה ויבוא בית השם וישתחו ויבוא את ביתו וישאר וישימו לו לחם ולוחם ומתנועי זה היה ליד הבית. כאן אח בפרעה, האח הזה הוא להגיד, זה לא בא בתוך הרשימות השליליות, זה דבר חיובי. אתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, זה גם מראה, הוא לא רואה את זה כבית שלו. אדם בונה בית לאשתו, זה הבית שלו, הם שניהם כאן ביחד, זה בית שלה, הוא לא רוצה יותר. הוא בונה לה בית, זה נישואים מדיניים, פוליטיים, אבל לא, זה לא שהוא רוצה להרגיש ששם זה הבית שלו. עכשיו, אז בנה את המילו, ואלה שלמה שלוש פעמים בשנה, או לא שלוש פעמים גם כאן, אלה דברים חיוביים.
כמה שהוא משתדל בעבודת השם, עולות ושמים על המזבח אשר בנה לשם, והכתר איתו אשר לפני השם ושילם את הבית. מה זה והכתר אותו איתו? וכאן התרגום קונה או כותב מכתר עלוי כתורת בוסמאיה, שהוא כתיר כתורת. זה לא כל כך מובן, אסור להכתיר כתורת. כתוב לא תעלו עליו מנחה בנסך, הוא כתורת זרה, לא תעלו עליו, אסור לעלות כתורת מלבד מה שחייבים. מחציתו בבוקר, מחציתו בערב. אז מה זה שלמה הכתיר כאן כתורת? אז בלי התרגום, הייתי אומר שהכתר אותו, הוא מכתיר כאן את החלבים, הוא מעלה את החלבים על המזבח, המזבח העולם. התרגום כאן כותב כך, ובעקבות זה גם רש"י כותב, שזה מזבח הכתורת. אז או שאפשר לפרש, כמו שיש מפרשים, ששלמה המלך יתנדב שכל הכתורת תהיה ממנו, שהוא ישלם בעד הכתורת. זה נקרא שהוא הכתיר, כי אם הוא היה מכתיר בעצמו, ראינו את זה אצל עוזיהו מלך יהודה שרצה לעשות את זה, והוא רק נכנס להצהרת זרחה ומצחו. ראינו את זה אצל עדת קורח, שניסו להכתיר כתורת ומיד נשרפו. אז אי אפשר לפרש ששלמה כאן הכתיר בעצמו. כנראה שהוא שלח את הכהנים שהכתירו בשבילו. אבל גם זה, לכתורת זרה להוסיף, אסור להוסיף על הכתורת חוץ ממה שחייבים, אסור שום כתורת. כנראה מוכרחים לפרש שהוא יתנדב. יתנדב לשלם על כל הכתורת של כל העולות, כמו שיש מפרשים כאן, שכל עבודת המקדש יתנדב שסיים משלו. גם זה לא לגמרי חלה. ראינו אצל דוד המלך, הוא לא קנה את הר הבית מהכסף שלו, אלא אסף מכל ישראל. והתורה הזכירה שמחצית השקל בא מכל ישראל להשאיר להרבה והדר להמית, כדי שהקורבנות יהיו מעם ישראל, לא מהמלך. יכול להיות עשיר גדול מאוד, אבל זה צריך לחפר על עם ישראל. אפשר להגיד ששלמה המלך אמר שהוא מוכר את הכל לציבור, הוא מתנדב בעין יפה, הוא כאילו בשם הציבור, אבל זה עדיין מבליט יותר מדי את הצד הפרטי, האישי.
אני חושב שלה, תשכיר
פה, זה לא
משהו שהוא
יתקיע
בעצמו,
זה כאילו יתקיע
את זה לשם,
אבל
נכון שזה גם זה לא...
נכון, זה איך להבין, מה היה כאן הכל, אם זה תוסף, איזה אסור, יש איסור מפורט בתורה, בפרשת ניצבים. שלא תעלו עליו כתורת זרה, כל כתורת היא זרה, יש רק מה שחייב. במזבח אנחנו יודעים שאפשר להתנדב, אנחנו יכולים להתנדב או לא, שלמים, מה שהוא רוצה, לא בכתורת. ואני עשה, אומר שלמה בעצם, גבר אשר את אלות על שפת ים סוף בארץ אדום, עוד דבר, שלמה רצה והכל שלו התפשטו גם מחוץ לארץ, והשלח ירם בעומי את העמדה בשלומיות הצורים, היו מומחים גדולים בשי, כנראה שבנו את קרטגו, הם בנו ערים ביוון, העיר טרויה, אתם מכירים את הסיפור הזה, זה היה העיר שנבנתה על ידי הפניקים, ויבוא אופירה ויקחו משם זהב, 420 כיכר, ויביאו אל המלך שלמה. כל שנה כנראה היה מביא הרבה מאוד זהב מאופיר מחוץ לארץ, וזה שהוא רצה שהמלכות שלו תעשה רושם גם למרחקים גדולים. כנראה זה הקשר של הפרק הבא, מלכת שבא. ככה הגיעו לשם וכך מלכת שבא שמעה עליו.